את מפסיקה לרדוף אחרי כל הדברים שאת חושבת שאת תפספסי, ואת מרגישה עייפה. אם את מרגישה שאת לא יכולה לעשות גם את זה וגם את זה, אז אל תעשי גם את זה וגם את זה, את תרגיש הרבה יותר טוב, ותחווי רק אם תחווי אחד מהדברים. ברגע שהתחלתי ליישם את זה, כל חוויה נהייתה הרבה יותר מעצימה וכיפית. כל שיעור שבאתי אליו הגעתי הרבה יותר מוכנה והייתי הרבה יותר טובה. ואני לא הגעתי למצב של שחיקה מנטלית ופיזית ועייפות שהיה לי מאוד קשה להיפטר ממנה. בגיל הזה אנחנו כל כך רוצים לחוות המון, you only live once, בלה בלה בלה. זה בסדר, אבל אנחנו גם צריכים לזכור שאנחנו לא רובוטים. ויש גם לנו איזושהי סוללה שיכולה להיגמר. ברוכים הבאים לאינבוקס של מישל, שיחות בלי פילטר בהפקת וידו פודקאסט. והיום אנחנו שוב פעם איתי בפרק סולו, פרק מספר 3 כבר שהוא סולו. אני לא מאמינה שאתם אשכרה חוזרים ומקשיבים, אני כל כך מעריכה את זה. אז כבר דיברנו על ביטחון עצמי וכל מה שסובב את התחום הזה, דיברנו על אהבה וזוגיות ודייטינג וכל התחום הזה. היום אני רוצה לעשות פרק על תובנות שאני בעצם רכשתי כאן בניו יורק, תובנות לגבי הרגלים שאני מאמצת מהחוויה שלי ומהחיים שלי בחודשיים האחרונים בניו יורק לבד, שאני הולכת לאמץ את ההרגלים האלה וגם להביא אותם איתי לארץ ובעזרת השם להקפיד לאורך שנים. אז אם אתם עוד לא יודעים, אני בעצם נמצאת כרגע בניו יורק בבית ספר למשחק, בקורס יותר נכון, תוכנית קיץ של בית ספר למשחק מאוד מפורסם בניו יורק. ובעצם אני גרה לבד כבר כמעט חודשיים בדירת סטודיו במנהטן, ויצא לי לחוות דברים חדשים המון לראשונה, כי בעצם לא גרתי לפני זה לבד, בטח שלא בארץ זרה, בטח שלא אוקיינוס מהמקום מגורים המקורי שלי, שזה ישראל. וזה גם פעם ראשונה בחיים הבוגרים שלי, שאני באמת נעדרת מהבית לכל כך הרבה זמן. גם כרקדנית הייתי טסה המון, והייתי מחוץ לבית המון, אם זה בתחרויות ובמחנות אימונים, אבל אני לא חושבת שאף פעם הייתי מחוץ לגבולות ישראל, מעבר לגבול השבועיים, אני חושבת. אז כאן בניו יורק יש המון דברים והרגלים חדשים שלמדתי ואימצתי לעצמי שאני רוצה לחלוק איתכם. זה בעצם הרגלים שאני שמה לב על עצמי שמעניקים לי חיים יותר בריאים, אם זה במובן הנפשי ואם זה במובן הפיזי, תלוי בהרגל. ואני רוצה לחלוק את זה איתכם. כמובן שאני לא עכשיו, זה הרגלים שאימצתי ואני תמיד עושה, ואני 100% עליהם, כאילו רק התחלתי, בואו נהיה כנים. אבל זה איזושהי כזאת שיחה שלי איתכם, שיחת נפש כזה, של מה לא עשיתי מספיק לפני, מה התחלתי לעשות, ועל מה אני הולכת להקפיד. טוב, בואו פשוט ניגש לזה. תובנה מספר אחת. עם כמה שזה נשמע קיצ'י, להיות בלי טלפון משנה חיים. אני בטוחה ששמעתם את זה 1,000 פעם, ואני בטוחה שאתם תשמעו את זה עוד 1,000 פעם, אחרי הפודקאסט הזה, מכל מיני מקומות. אבל בבית ספר למשחק שלי בניו יורק, בעצם אני לומדת כל יום מיום שני עד שישי, בין 5 ל-7 שעות ביום, כל מיני שיעורים. ביום הראשון, אני לא יודעת אם אתם שומעים את הרעש הזה, אם כן אני מתנצלת. בקיצור, ביום הראשון שאנחנו מגיעים ללימודים, אומרים לנו, אתם את הטלפון לא מוציאים. אתם עם הטלפון לא מצלמים. הייתי בהלם. קודם כל, כשחקנית, אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אנחנו מצלמים את עצמנו המון. כל האודישנים, אנחנו מצלמים את זה בטלפון. אני בקורס משחק שלי בארץ, כל הקורסים, אתה מצלם עם מצלמה של הטלפון את עצמך כשאתה עושה טקסט בשביל לראות מה אתה עושה. וללמוד מזה אחר כך. במיוחד אני, כמישל, שאני כבר רגילה לתעד לכם הכל, וגם הייתי במובן הזה בעלם, רציתי לתעד לכם את החוויה. ואז הסבירו לנו למה הם המציאו את החוק הזה, למה זה ככה. הם אמרו, כשאתם מול הטלפון שלכם, ברגע שאתם יודעים שהמצלמה נדלקת, משהו בכם משתנה. אתם לא מתרכזים יותר באמת בעבודה, בקרפטינג, מה שנקרא, אלא אתם מתרכזים באיך זה נראה לרשתות החברתיות שלכם. אז זה לא הולך לקרות פה. זה לא הולך להשפיע לכם על העבודה ועל השיפור שלכם. ולאט לאט אני רואה שלהיות 5-7 שעות בלי טלפון ביום שלי, עושה לי משהו. בשבוע הראשון אני מודה, זה היה קשה, ובשבוע השני אני גם חשבתי, רגע, אבל אני לא מתעדת א', ב', כן, זה הרגל כזה להיות בטלפון, לבדוק מה קורה, במיוחד אני, שוב פעם שאני עובדת ברשת החברתית, זה כבר העבודה שלי, מה קורה עם הסרטון הזה, מה קורה עם הזה, לענות לזה, ככה וזה, ככה וזה. ההרגלים האלה היו לי מאוד קשים לשינוי בשבועיים הראשונים. אבל פתאום בשלישי, אני מרגישה שגם שאחרי שהחמש-שבע שעות האלה בבית ספר נגמרות, אני חוזרת, ואני לא צריכה כל כך את הטלפון. ואז אני חוזרת, במקום להיות תקועה בטלפון ולהתחיל את כל המשימות שלי בנגיד, לא יודעת, שעה מאוחר יותר, אני ישר ניגש למשימות שלי, אם זה שיעורי בית, אם זה לטפל בדברים שקשורים בבית, אני מתפנה להרבה יותר דברים, אני הרבה יותר פרודוקטיבית, ואני הרבה יותר גם מתרכזת, סליחה, אני מחלימה ממחלה, אז אולי תשמעו אותי קצת משתעלת פה ושם, אבל אני גם הרבה יותר מתרכזת בלחוות את החוויה. אני לא מתרכזת ודואגת בלצלם את הדבר. אנחנו כל כך חיים בעולם שאנחנו מקבלים דופמין מכל מה שקורה לנו בטלפון. כל פעם שאנחנו שומעים את הטינג-טינג הזה של ההודעה, קורה לנו משהו בגוף. אני לא אשקר ואגיד שזהו, נגמלתי, לא. אני גם לא אוכל, זה עבודה שלי, אני בחיים לא באמת אוכל להיות בלי זה לחלוטין. אבל העובדה שאני, יש לי חלק ביום שאני לא נוגעת בטלפון שלי, נותן לי הרבה יותר להתרכז בעכשיו, ובאמת גם להשתפר. החוק הזה מלכתחילה נוצר במטרה לשפר אותי, וזה באמת מה שקורה. אני חושבת שאם הייתי מתרכזת בלהוציא את הטלפון, לצלם, זה לא היה קורה באותה צורה. וגם אחר כך אני לא כזה צריכה אותו כבר, ואני רואה איך כל החיים שלי, שגם אחרי השיעור, ככה משתפרים, אם זה מבחינת הפרודוקטיביות שלי, וגם אם זה מבחינת ההנאה שלי. אז לחלוטין הרגל שאני הולכת לאמץ, וממש להגביל לעצמי את הזמן מסך ביום, אם זה אפילו להיכנס לאפליקציות, ולשנות שם את ההגדרות של כמה זמן אני יכולה להיות באפליקציה. במיוחד עכשיו שכשאני אחזור, אני מתחילה תואר. אז אני חושבת שזה הרגל אחד שאני הולכת לשנות ולהקפיד עליו. הלאה, הרגל מספר 2. ניקיון עושה המון לנפש. אני יודע בזה, ואני יודע שהורים שלי מקשיבים גם לפודקאסט שלי, אז אני מניחה שהם צוחקים עליי עכשיו. אבל אני לא הבן אדם הכי מסודר שקיים בעולם. אוקיי? בבית שלי לפחות, אני יכולה להיות מבולגנת. אני יודע בזה, ואני אגיד את זה בכל רם. ואני חושבת, סליחה, אני יודעת שזה יכול להיות שזה גם נבע מעובדה שאני אף פעם לא חייתי לבד. אני יודעת לעשות, אני יודעת לנקות, אני יודעת לעשות כביסה, אני יודעת לעשות כלים, אני יודעת לעשות את כל הדברים האלה. אבל הידיעה שאם במידה ולא תעשה, יש מישהו שמגבה אותך, לפחות אצלי כמישל, ואני מניחה שזה אצל רבים אחרים גם, בוא נגיד ככה, לא דחפה אותי להיות על הדברים באותה צורה. פעם ראשונה חייתי לבד. לבד, אין מישהו שמגבה אותי, אם אני לא אעשה, אף אחד לא יעשה. ואני יודע בזה גם, בשלושה שבועות הראשונים שלי, שכזה התאפסתי על הדברים הזה, חייתי בבלגן. הראש שלי היה בבלגן. הכל היה בלגן. ואז אמרתי, טוב, זה לא הולך לקרות, זה רק את, כפרה עלייך. כאילו, אני יודעת שאת רגילה לבוא ולעשות את העבודה שלך, אבל עכשיו זה גם העבודה שלך. אז בסדר. התחלתי לעשות כלים, התחלתי לעשות כביסה, ואז פתאום נכנסתי ללופ. אם אני כבר עושה כלים ואני עושה כביסה, אז בוא אני נקה. ואם אני כבר ככה, למה, אם כבר עשיתי, למה שאני לא אשמור על זה? אז אני הרי אצטרך לעשות את זה שוב. אז שמרתי על הבית, נקי, מסודר, ואז פתאום התחלתי לשים לב שכשזה קרה, האופן שבו אני כמישל מסודרת ומתקתקת דברים בזמן שאני בבית, משתנה. אני בדרך כלל, עד לאותה נקודה, אם זה היה בארץ, הרגשתי שאני פרודוקטיבית בכל מקום אחר שהוא לא הבית שלי. ואני חשבתי שזה פשוט, כי אני בן אדם כזה, שאני לא יכולה לעבוד מהבית. אני צריכה להיות בכל סביבה אחרת שהיא לא הבית שלי, כי אני מרגישה ברוגע. ומסתבר שזה לא נכון. מסתבר מה שאני הבנתי, כאילו ידעתי את זה גם לפני, אבל עכשיו הבנתי את זה על בשרי. כשהסביבה שלך מסודרת, כשיש סדר בדברים שאתה עובד, בדברים שנמצאים בסביבת עבודה שלך, אתה מסודר. יש לך סדר, אתה מבין מה אתה עושה. אתה מבין מה אתה עושה, אתה תעשה את הדברים האלה מהר יותר, בצורה יעילה יותר, וכשזה קורה, זה עושה גם המון לנפש. אני מתעוררת הרבה יותר עם חיוך על הבוקר, אני מרגישה שאפילו כשזה קורה, יש לי יותר אנרגיה, לא יודעת, לעשות כלים, או לעשות שיעורי בית, בא לי פתאום לעבוד, בא לי פתאום לעשות דברים בבית, אני לא מרגישה שזה סביבה נטו שאני באה לנוח בה, אני באנרגיה, אני בהרגשה טובה, זה משנה את כל ההרגשה, הרגשה, יש לי, אחת החברות הכי טובות שלי אומרת שהסיבה היחידה שהחדר שלה לא מסודר זה כשהיא בדיכאון. עכשיו אני מבינה מה זה אומר. כי כשעכשיו אני, היה לי איזה שבוע שרון היה פה ואני גר בדירת סטודיו מאוד קטנה, אז היה פה בלגן יחסית למה שהיה, כי שני אנשים לא יכולים להיות בדירה הזו. הרגשתי איך זה משפיע על המצב הנפשי שלי שלא מסודר לי מול הפרצוף. כבר לא יכולתי לחזור אחורה. אז זה עוד הרגל שאני הולכת לאמץ בשביל הנפש והאנרגיות שלי. אם אנחנו כבר מדברים על אנרגיות, אני רוצה לעבור לתובנה מספר 3. ספורט כאנרג'ייזר. עכשיו, אני בטוחה שאתם יודעים את זה, אבל אם לא, אז אני אחזור על זה בקצרה. הסיבה שאני מלכתחילה בניו יורק, ולא ממשיכה בעונה שכרגע משודרת של רוקדים וכוכבים, היא בגלל שהברך שלי שנפצע עוד בעונה הראשונה, אמרה, בוא נגיד ככה, סטופ בעונה השנייה, הברך שלי אמרה, לא יקרה, ונאלצתי להפסיק את ההתמודדות שלי בעונה השנייה, בגלגל הצלה ובהכל, ובגלל זה אמרתי, טוב, אני אסע לניו יורק, אני לא הולך לבזבז את הזמן. אבל, בשלושה חודשים, מאז שהארטופד קבע שאני לא יכולה להשתתף, הוא גם אמר לי, מישל, את גם לא יכולה לעשות שום דבר שמאמץ את הברך. כלומר, ספורט שקשור ברגליים, פחות. אז בהתחלה, כשהגעתי לניו יורק, זה איזה שבוע וחצי, שבועיים אחרי שהייתי אצל האורטופד, לא עשיתי ספורט גם כי לא היה לי זמן, או יותר נכון חשבתי שאין לי זמן, כי בשלושה שבועות, כמו שאמרתי, לא הייתי מאופסת על עצמי. פתאום כשהכל המסודר, מצאתי את הזמן, מה שנקרא. וגם אמרתי, איזה ספורט אני כבר יכולה לעשות? כאילו, אין ברך. אסור. ואז אני חושבת שזה היה רון, הבן זוג שלי, שאמר לי, טוב, אז תעשי לפחות שכיבות בטן, אומרים? או שכיבות צמיחה, לא משנה, תרגילי בטן, או איזה כזה ענפות כאלה על הרצפה, תרגילי ידיים, משהו. ובהתחלה אמרתי, לא, אבל זה לא הרגיש לי כלום, זה אני הרי רגילה לרוץ במשך שעה, לקפוץ, זה, מה זה כבר, מה זה כבר יעשה? אמר, תעשי, מה אכפת לך? תנסי. איפשהו בשבוע 4-5, לא, זה היה בשבוע 4, אמרתי, טוב, נו, בסדר. זה היה גם אחרי יום שהייתי זכותה מכל מה שהיה לי, לימודים, עניינים וזה. היה לי עוד 1,000 משימות לעשות, שיעורי בית, דברים של הבית, כל מיני, לקנות משהו כזה, טה-טה-טה. אמרתי, מה, תכננתי לעשות את זה היום, מה, אני אעשה את זה ב-11 בלילה? עשיתי את זה ב-11 בלילה. ואומנם זה לא גרם לי עכשיו להזיע ולהיות זכותה וזה, אבל פתאום ראיתי איך ב-11 בלילה, בניגוד לפעמים קודמות שהיה לי בדיוק כזה יום, וב-11 בלילה עוד נשארו לי משימות, פתאום יש לי אנרגיה לעשות את כל מה שאני עושה, ואני עוד עשיתי את זה בצורה הרבה יותר טובה ומפוקסת. כי בדרך כלל בשבועות שלפני, כשהייתי עושה משהו ב-11 בלילה, איזושהי משימה, הייתי בדרך כלל גוררת אותה ליום שאחרי, כי ראיתי שהרמת ריכוז והיעילות שלי לא קיימת, או לא ברמה שהיא צריכה להיות. ואחרי שעשיתי ספורט, למרות שזה היה פיץ' אפקס בשבילי, זה שינה את כל התמונה. אז הכרחתי את עצמי, אחרי שהבנתי שזה מה שמשנה לי הכל, הכרחתי את עצמי לעשות ספורט, לא רק בשביל סבבה, לשמור על כושר וזה, כי זה מה שרון רצה בשבילי, אלא בשביל לשמור על הרמת פרודוקטיביות שלי לאורך זמן יותר, לשמור על הרמת יעילות שלי במשימות שאני עושה, כי יש פה המון מטלות שאני צריכה לעשות, כי זו תוכנית מאוד אינטנסיבית. אז אני מכריחה את עצמי לאמץ את ההרגל הזה של ספורט, שגם אם אין לי זמן, כל הפעמים האלה שתרצתי שאין לי זמן, גם אם אין לי כוח, גם אם, לא יודעת, משהו קרה, אני עושה ספורט, גם אם נגיד חס וחלילה עוד פעם יהיה לי משהו בגוף שלא יאפשר לי לעשות את זה באותה צורה, אני עושה ספורט לא רק בשביל הכושר, אלא בשביל האנרגיה שאני אקבל אחר כך. הלאה. נקודה הבאה. פומו גורם לעייפות. פומו זה fear of missing out, למי שלא יודע. זה בעצם שאתה מפחד להפסיד איזשהו משהו, ושאתה לא תחווה אותו, אז אתה, או שאתה ממשיך לפחד, או שאתה הולך ועושה את המשהו הזה. עכשיו, פומו הרבה פעמים הוא גם טוב לנו, אני לא אומרת שלא, זה מעודד אותנו לחוות דברים מסוים. נכון. אני מדברת על הפומו שלא בריא לנו. כאן בניו יורק, רגע, סליחה. אוקיי. כאן בניו יורק בעצם, אני פה לתקופה של נטו 2.5, בעיר שבעיני לפחות הכי מדהימה בעולם, עם אנשים הכי מדהימים בעולם, שאני לא אראה כנראה אחרי שהתוכנית הזאת תסתיים, כי כולנו מקצוות שונים של העולם. יש כל כך הרבה מה לחוות, יש מבחינה של העיר ו... לא יודעת, יציאות וזה, ותרבות ו- וכל מיני. ויש כל כך הרבה מי לחוות, כי יש לי מלא חברים פה, ברוך השם. יש לצד זאת המון מטלות לעשות בתוכנית, ואתה רוצה להיות הכי טוב ולנצל את העובדה, לנצל כל רגע ורגע, כי זה למה באת לפה ושילמת המון כסף. אתה, וביחד עם זאת גם צריך, אני לפחות, להספיק דברים שקשורים בארץ, אם זה לדבר עם האנשים שאני אוהבת. אני עדיין ממשיכה לדאוג לקריירה שלי מכאן, אם זה בפודקאסט ואודישנים, וכל מיני דברים כאלה ואחרים שעוד לא שיתפתי אתכם בהם. יש המון, יש המון מה לעשות. כל הזמן קורה משהו וכמה דברים בו זמנית. ואני הייתי בטוחה, או לפחות רציתי, לחוות את כולם. למה? כי היה לי פומו, שאם אני אפספס את זה, אני אצטער על זה אחר כך, מתי אני אוכל לעשות את זה בפעם הבאה, בניו יורק, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט רגע, גם צריך לעשות את זה, אבל רגע, 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 רגע. עד שהגעתי למצב של שחיקה. שחיקה. 3 ימים שהייתי עייפה, לא רק פיזית, אלא מנטלית. זה היה 3 ימים שאני הייתי בהם הכי פחות טובה גם בקורס. לא הצלחתי להוציא מעצמי את הכל, את כל מה שאני יכולה לפחות, וגרמתי לעצמי לתסכול ואכזבה שהסיבה שבאתי לפה ושילמתי המון כסף, אני ב3 ימים האלה לא הוצאתי את המרב. אחרי זה, כשבאתי וחוויתי דברים עם אנשים, לא נהניתי מאותם דברים, כי קודם כל, הייתי סופר עייפה וחשבתי על עוד כמה דברים יש להספיק. כשדיברתי עם האנשים שלי מהבית, זה כבר היה במטרה של לסמן וי ולא ליהנות מהשיחה. היה כל כך המון דברים שהייתי צריכה להספיק, וכבר הייתי במצב כל כך שחוק, שא' לא נהניתי מכלום, ב' כל מה שחוויתי ב3 ימים האלה, בטח שפשוט עבר לידי והתפספס. וארבע, אמרתי 3 או 4, לא משנה, הבנתם? וארבע, כל, פתאום הכל התחיל להיות לופ שאני עסוקה בלא לחוות, אלא בפחד בלא לחוות. ואז אמרתי לעצמי, סטופ. זה בדיוק היה גם שישי. כי עיקרון, אם אתם לא יודעים, שישי שבת ראשון פה, זה הימים שהכי לא אומרים סטופ, כי סופש. יש פה רק 10 סופשים, אין מצב שמפספסים. אמרתי לעצמי, מישל, סטופ, סטופ. את לא יכולה להמשיך ככה. את אפילו לא באמצע התוכנית, את לא תשרדי ככה הרבה זמן. ולמרות שהיה לי 1,000 הצעות ליציאות באותו יום, ולמרות שעוד לא הספקתי לדבר עם כמה חברים שלי, וגם עם הבן זוג שלי באותו יום, ולמרות שהייתי צריכה להקליט פרק לפודקאסט, בדרך כלל אני מקליטה את זה בימי שישי, ולמרות, אמרתי, מישל, ערב לבד, שאת לא מתעסקת בכלום, חוץ מלעשות כלום. ואחרי זה, את מפסיקה לרדוף אחרי כל הדברים שאת חושבת שאת תפספסי, אם את מרגישה עייפה, אם את מרגישה שאת לא יכולה לעשות גם את זה וגם את זה, אז אל תעשי גם את זה וגם את זה, את תרגיש הרבה יותר טוב, ותחווי רק אם תחווי אחד מהדברים האלה. ברגע שהתחלתי ליישם את זה, כל חוויה נהייתה הרבה יותר מעצימה וכיפית, כל שיעור שבאתי אליו הגעתי הרבה יותר מוכנה, והייתי הרבה יותר טובה, ואני לא הגעתי למצב של שחיקה מנטלית ופיזית ועייפות שהיה לי מאוד קשה להיפטר ממנה. אז עם כמה שאנחנו, סליחה, עם כמה שאנחנו, במיוחד בגיל שאני כרגע ממוצע של הגילאים של שרואים ומקשיבים לפודקאסט הזה, אני בת 22 עוד שבועיים אגב, בגיל הזה אנחנו כל כך רוצים לחוות המון, you only live once, בלה בלה בלה, זה בסדר, אבל אנחנו גם צריכים לזכור שאנחנו לא רובוטים, ויש גם לנו איזושהי סוללה שיכולה להיגמר. ואנחנו גם לא נהיים יותר, מה שנקרא, צעירים. ברח לי המילה בעברית לשנייה. הלאה. נקודה הבאה, אם כבר דיברנו על חוויות. לחוות דברים לבד זאת חוויה משחררת. אני כמישל, תמיד רגילה להיות מוקפת באנשים, מגיל קטן. אני אוהבת להיות מוקפת באנשים, בחברים, אני אוהבת, וואו, סליחה. אני אוהבת לחוות חוויות עם אנשים שיזכרו איתי את החוויה הזו. במיוחד אם זה חוויות שכעיקרון לא חווים לבד, אם זה ללכת לבר, או ללכת לסרט, או לא יודעת, ללכת למוזיאון, או כל מיני דברים שלפחות בעיניי, אין מצב שאני חווה את זה לבד. אני גם לא יודעת להיות לבד הרבה מאוד פעמים, אני לא אוהבת להיות בודדה. אני משתגעת אם יש לי זמן לבד שאני עושה בו כלום. כאילו, אם אני עושה משהו, זה חייב להיות עם בן אדם, וגם אם אני לא עושה משהו, אני תמיד אוהבת להיות עם אנשים. אולי זה כי אני בת יחידה, לכו תדעו. וזה גם איך שאני התנהלתי בארץ המון פעמים. זאת אומרת, לא הייתי עושה יותר מדי דברים לבד חוץ מאת העבודה שלי. לא הייתי יכולה ללכת ולראות סרט לבד. לא הייתי יכולה ללכת ו... לראות איזושהי תערוכה לבד. לא הייתי יכולה ללכת להסתובב איפשהו לבד עם עצמי, עם המחשבות שלי. לא יודעת למה, אני לא הייתי נהנית מזה. פה בניו יורק המון פעמים, הלוזים של כולם לא עכשיו יהיו מותאמים לשלי. בסופה שהרבה מאוד חוזרים למשפחות שלהם, או כל מיני דברים כאלה. ובכללי, לא תמיד, בגלל שיש לי פה מה שנקרא חברים חדשים, לא לכולנו יש את אותם תחומי עניין. וזה הרגע הראשון שאמרתי לעצמי, רגע, אני באמת מחכה למישהו שיבוא לעשות איתי א' ב' ג', למה שאני לא אעשה את זה לבד? פתאום התחלתי לטייל לבד, לראות דברים שעוד לא ראיתי בניו יורק לבד. הלכתי לראות סרט לבד, זה משהו שבחיים לא חשבתי שאני אעשה. וכשעשיתי את הדברים האלה לבד, קיבלתי סוג אחר של הנאה. נהניתי עם עצמי בצורה שאני לא כל כך יודעת להסביר, ואני כן אנסה לנסח במילים, אבל הרגשתי, לפחות אני, שאם אני יכולה לעשות את זה לבד, אני יכולה לעשות הכל. אם אני נהניתי עם עצמי לבד, מסתם לשבת על השקיעה, בבטרי פארק בניו יורק ולראות כזה את המזח, וזה עשה לי את היום ביום שהייתי שם. אין משהו שאני לא יכולה לעשות. כי אם אנחנו יכולים להיות לבד עם עצמנו, אנחנו יכולים להיות עם כולם. מבינים מה אני אומרת? אני מקווה שכן, אבל זה גרם לי להשתחרר בכזאת צורה, וגרם לי נפשית כל כך לרוגע ושלווה, ומשהו היה באמת קוסמי באוויר כשהייתי עם עצמי. גם כשראיתי סרט, זה נשמע הכי מטומטם, אבל בשביל ללכת לראות סרט בבית קולנוע, לבד, זה משהו בחיים לא עשיתי, ומשהו שאני בדרך כלל אוהבת לחוות עם אנשים, וכזה לדבר על הסרט תוך כדי. העובדה שנהניתי עם עצמי לבד, גרמה לי לאיזושהי תחושה אחרת של עצמאות, של אהבה עצמית, של איזושהי תפיחה על השכם. ואני הולכת להמשיך ולעודד את עצמי, לעשות דברים שאני חושבת שאני חייבת לחוות עם אנשים, אני עודד את עצמי וחייב את עצמי לעשות את זה לבד, גם כשאני אגיע לארץ. כי זאת חוויה סופר משחררת וכיפית, בצורה שאני לא יכולה להגיד שזה אותה צורה של שחרור וכיפי כשאתה עם בן אדם. מדי פעם עם בן אדם אתה גם לא יכול להשתחרר באותה צורה. הלאה. נקודה מספר, איבדתי. לא נורא. אלכוהול. כמה באמת צריך אותו? עכשיו, אני לא אומרת שאנחנו, כאילו, אל תצריכו אלכוהול או משהו כזה. פשוט הרבה פעמים, לפחות מהחינוך שאני קיבלתי, ואני גם יודעת את זה מחברים שלי, שזה לפחות מה שאנחנו נוטים לחשוב. אנחנו כאילו מדברים על סיגריות בתור משהו שהוא סופר מזיק, ואל תעשנו בכזאת כמות, בלה 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 בלה, זה נוראי, זה עושה רע סרטן ריאות, וכל הבולשיט שאנחנו כבר יודעים. ואנחנו לא מדברים ככה על אלכוהול. אנחנו לא מדברים על זה שכל פעם שאנחנו שותים, הכבד שלנו סובל מזה ברמות. אנחנו לא מדברים על זה שכל פעם שאנחנו שותים, התחושת הנגאובר הזאת מדי פעם מזיקה לנו בצורות שאנחנו לא יודעים. כל מיני דברים שאנחנו באמת לא מדברים עליהם. למה? כי אלכוהול זה כאילו הנאה זמנית, שאנחנו לא ישר רואים את ה תופעות ואת ההשלכות שלה, במידה ואנחנו שותים בצורה שהיא, מה שנקרא, לא קבועה, כמו אלכוהוליסט או מישהו שמעשן סיגריות באופן קבוע. אנחנו לא מדברים על זה. למה אני מעלה את זה? אני בישראל אני לא יכולה להגיד שאני צורכת יותר מדי אלכוהול. אני יכולה להגיד שאם אני יוצאת למסיבה, אז אני יכולה לשתות ואפילו להשתכר. אם אני יוצאת לבר, אפילו במהלך השבוע, אני יכולה לשבת על איזה כוס יין שתיים. אני לא עכשיו צורכת את זה יותר מדי, כי האירועים האלה לא קורים עכשיו על בסיס קבוע. פעם בשבועיים, לא יודעת, אם זה במהלך השבוע, זה יכול לקרות כמה פעמים, כן. אבל פה בניו יורק, כמו שאמרתי, החיים הם אחרים. גם בגלל שאנחנו פה לקיץ, ובכללי, אורח חיים בניו יורק, גם של המקומיים, זה שתמיד יוצאים בסופאשים למועדון, גם אם זה אפילו פעמיים באותו סופאש, ואחרי העבודה או אחרי הלימודים במהלך השבוע, הולכים לבר ושותים ולא קצת. ואני אפילו בהתחלה קצת זרמתי עם האורח החיים הזה, אני והחברים שלי. ואני לא יכולה להגיד שתמיד הייתי בהנגובר מזה, לא, חד משמעית, לא. אבל העובדה שהלכתי 3 פעמים בשבוע, במהלך השבוע, לבר, אפילו לשתות כוס יין אחת, וזהו. ואז בסופש הלכתי לאיזשהו כזה בר, או איזושהי מסיבה כזו, ושתיתי שם עוד, ולא יודעת, רק כוס יין. ולא בהכרח השתכרתי מזה, אבל אני הרגשתי את זה על עצמי ועל הגוף שלי בשבועות הראשונים. אני הרגשתי שגם יום אחרי, גם אם אני לא בהנגובר, משהו לא מאוזן. אין לי את אותה אנרגיה, אני יותר עייפה. אני הרגשתי אחרי הנגובר, זה בכלל. אני הרגשתי שכל היום שאחרי עבד לי. כל היעילות עבדה. החברים שלי, ראיתי אותם חולים. המערכת החיסונית שלהם ירדה. ואז פתאום דיברנו על זה כולנו, ואמרנו, כמה באמת היינו צריכים את השוט הזה? כמה באמת היינו צריכים את הכוס יין הזאת אתמול? גם אם זה רק אחת. כמה באמת הבן אדם הזה היה צריך עכשיו את האלכוהול הזה, בשביל לחלות יום אחרי. כל מיני דברים כאלה ואחרים, ואז אמרנו לעצמנו, בואו כולנו נחליט שאנחנו מגבילים את עצמנו לכמות אלכוהול מסוימת בשבוע, או לכמות אפילו של כמה פעמים בשבוע. זאת אומרת, אם הלכנו למה שנקרא, איזושהי מסיבה בסופש, זהו, זה אלכוהול. אם הלכנו במהלך השבוע לבר, והלכנו לשתות איזה כוס יין אחת, אז מגיע לנו רק עוד איזה כוס יין אחת במהלך השבוע הזה, ובהפרש של כמה וכמה ימים. כשברגע שעשינו את זה, הרמת יעילות שלנו עלתה. אני אישית גם מאוד העליתי מזה משקל ביחס אל עצמי. אני לא יודעת לגבי אחרים, לא דיברנו על זה, אני פשוט ראיתי את זה על עצמי. אני הרגשתי שמשהו בגוף שלי לא מאוזן, לא יכולתי להסביר את ההרגשה. וברגע שזה קרה, הגוף שלי שוב פעם התחיל להרגיש לי במצב צבירה הנכון. הרגשתי שאני יותר על הדברים. הרגשתי שיש לי יותר כוח לדברים. הרגשתי פחות כבדה. הרגשתי יותר אנרגטית. וגם השאר, אמנם שוב פעם, אני לא בישראל עושה את הדברים האלה שטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט ככה, זה לא המצב הרגיל שלי, לא כל החיים שלי עושה כאלה תוכניות בחול וזה וזה. גם אם אני במצב כזה, שהוא סוג של יציאה מהנורמה, עדיין לחשוב על באמת, האם אני צריכה את הקוס אלכוהול הזו? האם אני צריכה את זה? ואני גם יותר הכנסתי את זה בשבילכם, כי כן אני יודעת שיש גם אנשים בארץ, שאני בטוחה שחלקכם מקשיבים לפודקאסט הזה, שכן יש להם את האורח חיים הזה בארץ. אז תחשבו כמה אתם באמת צריכים אותו. אם אתם סטודנטים, אם אתם עובדים, אם אתם רוצים להשיג משהו, כמה באמת אתם יכולים לעשות את זה, אם זה האורח חיים שלכם מבחינת שתייה. אנחנו כן מדברים על זה מבחינת סיגריות, שזה מזיק לנו לריאות, ושזה יעשה ככה וככה. זה שאנחנו לא רואים את הנזקים משתייה קזואלית, זה לא אומר שהם לא קיימים. או לא מרגישים אותם באותה מידה, בוא נגיד ככה. הרגל הבא. אמרתי שבעצם קצת העליתי מהאלכוהול בשבועות הראשונים, וגם אמרתי שאני לא יכולה לעשות ספורט, או לא את הספורט שבאמת גורם לגוף שלי להיכנס למצב כושר. אז זה מביא אותי להרגל הבא של דימוי גוף והתעסקות בדימוי גוף. אני מדברת על זה המון, אני מדברת המון על המסע שלי עם דימוי גוף, ועל זה שהייתי חולת אנורקסיה כשהייתי ילדה בת 12, כשהייתי רקדנית, ועל זה שבורדים כוכבים בעונה ראשונה מאוד ירדו עליי, על זה שאני גדולה יותר מכל שאר הרקדניות. ואני מדברת על זה שבגיל 12 לא ידעתי להתמודד עם זה, ועכשיו ברוקדים כוכבים זה היה קטן עליי. אבל בכל זאת, אני לא בן אדם מושלם, וברור שאני מסתכלת במראה מדי פעם וחושבת מדי פעם על איך אני נראית, ובמיוחד כשאני בן אדם שכן עובד ברשתות, וכן הנראות שלי עוזרת לי ופותחת לי דלתות. לא אשקר, ברור. ומי שאומר לכם אחרת, משקר. גם עירה דולפין, שעשינו את כל הפרק הזה על דימוי גוף, גם היא אמרה, אין מצב שאין דבר כזה, לא אכפת לי כולכם על הזין שלי. לא. ברור שיש אופציה. אני בניו יורק חוויתי מצב שלא חוויתי המון המון שנים, שבעצם אני גם לא מרגישה בגוף בריא. אני מרגישה בגוף בריא כשא', אני אוכלת נכון, ב', אני עושה כושר, וג', אני, מה שנקרא, אני נמצאת באיזשהו אורח חיים קבוע, שבריא לי, ושמה שנקרא, מכניס אותי לאיזשהו לופ של עבודה. לא יודעת למה, זה, ככה אני מרגישה הכי בריאה והכי בסיס שלי. לא מדברת עכשיו מבחינת נראות, מבחינת ההרגשה הבריאה בגוף. כשאני מרגישה בריאה בגוף, אני גם מרגישה טוב עם עצמי. ככה אני עובדת. אני הרבה פעמים, אבל פה זה השתנה. א', אני לא באורח חיים שאני כרגע נמצאת בו כל הזמן. זה משהו מאוד שונה. אני אמנם פה בעבודה מתמדת ועובדת על היכולות משחק שלי ברמה שבחיים לא עשיתי, וזה הכי פרודוקטיבי שאי פעם הייתי. אבל עדיין, אתם יודעים, ניו יורק, אני מרגיש, זה קצת אורח חיים שונה, קיץ וזה, אני לא יכולה לעשות ספורט כזה שבעצם באמת, מה שקרה, מתיש אותי ועושה ממני איזושהי רוקי או משהו כזה. וגם, עוד פעם, אני נמצאת בניו יורק, כבר דיברתי על האלכוהול שבשבועות הראשונים גרם לי לעלות במשקל, וגם, אתם יודעים, ניו יורק זה עיר של המון אוכל, אני מקפידה, אבל לא באותה צורה. ואני מרגישה את זה, על הגוף. וזה פעם ראשונה שאני, זה גם הייתה, איך אני אסביר לכם, כשאני מרגישה בגוף בריא, זה גם עוזר לי להתמודד עם, עם הגוף שלי וההתעסקות בדימוי גוף. כי ברגע שאני מרגישה את זה, מאוד קשה לי לא לחשוב על עצמי, שאני לא יפה, שאני לא סקסית, כי ברגע שאני מרגישה ככה, כל השאר על הזין שלי. זה העניין בשבילי בדימוי גוף. זה איך שאני מרגישה. אבל ברגע שאני לא מרגישה ככה, זה משהו מאוד מאוד שונה. ולא הייתי במצב הזה המון שנים. ודיברתי עם המאמן שלי, סער נגר, שעשיתי איתו פרק אגב, אם לא ראיתם, ואמרתי לו, וואו, סער, כשאני חוזרת לארץ ומרשים לי שוב להתאמן, יש לנו המון המון עבודה. והוא אומר לי, ממוש, אני מהסיפורים שלך, ממה שנדבר איתי בפרטי, ומהסטורי שלך וזה, אני בחיים שלי לא ראיתי אותך יפה יותר ומאושרת יותר. לא מעניין אותי איך את חוזרת, כי את בחיים שלך לא קרנת ככה, בחיים. ואז התחלתי לשמוע את זה גם מאחרים, שאני הכי קורנת בעולם, וזה, וזה, איזשהו גלו שלא ניתן להסביר. וברגע ששמעתי מהמאמן שלי, תתרכזי בליהנות, ברור שתעשי כאילו את המאמצים שאת חושבת שאת צריכה לעשות מבחינת להקפיד על אוכל, ובריאות וספורט וזה וזה וזה, אבל תתרכזי קודם כל בליהנות. ואמרתי, טוב, יש משהו בזה, במה שהוא אומר. בחיים שלי לא הרגשתי יפה יותר. ברגע שהתחלתי ליהנות ופשוט להתרכז במה שאני עושה פה וליהנות מכל הדברים שיש לחוויה הזאת להציע, בחיים שלי לא הרגשתי יפה יותר, ובחיים שלי גם לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות על כמה קורנת אני, שלא תבינו אותי לא נכון. אני מקבלת תגובות גם ביום יום גם לפני, אבל הבנתי ש ברגע שאנחנו מקרינים משהו, כאילו גם ידעתי את זה לפני, אבל הבנתי כרגע על בשרי שברגע שאנחנו מקרינים משהו החוצה, אנחנו מקבלים את הדבר הזה בחזרה. ואי אפשר להתעלם מזה. וככה גם הפסקתי להתעסק באיך אני מרגישה, ואיך אני זה, איך אני מרגישה שלי הפך למשהו אחר, לכמה אני נהנית, ולא לכמה כרגע הגוף שלי חזק ובריא, וכל הדבר הזה. שזה לא פחות חשוב, כן? אל תבינו אותי. אבל גם הפסקתי או אני פחות מבססת את ההרגשה שלי על זה. וזה עוד הרגל שאני הולכת לקחת איתי לארץ. קודם כל, להתרכז בליהנות. כי באמת גם חשבתי על זה. אני הרגשתי הכי פחות יפה, וגם קיבלתי, בוא נגיד ככה, הכי פחות פידבקים באיזושהי מערכת, בזמן שהייתי באיזושהי מערכת יחסים שעשתה לי פחות טוב. ברגע שנפרדנו, וזה היה הכי, מה שנקרא, שמן שלי ever, רק קיבלתי תגובות על כמה אני קורנת. וגם פה, עוד פעם, לא השמנתי עכשיו ואני חוזר את זה. פשוט, ביחס לעצמי, בוא נגיד ככה, הקוביות נעלמו וזהו. אבל זה יותר הרגשה של הגוף הפרי. הלאה. אני חושבת שזה הנקודה האחרונה שלנו. כן, זה הנקודה האחרונה שלנו, חברים. ישיבה בצורה סקופה גורמת לך להישאר ערני ולקלוט יותר מהסביבה. כשהגעתי לבית ספר שלי, למשחק סטלה אדלר בניו יורק, באחד מהשיעורים הראשונים הם אמרו, זה איך שאתם הולכים לשבת בשיעור. אתם הולכים לשבת על הכיסא. מדובר בכיסא עם משענת. אתם לא הולכים להיות עם הגב צמוד למשענת. אתם הולכים בעצם לשים את הטוסיק שלכם בערך באמצע הכיסא, ככה שהגב או העצם, וואי, ברח לי השם. לא משנה, הגב לא נוגע במשענת. אתם לא הולכים להיות עם רגליים משולבות, אתם הולכים להיות עם רגליים אחת ליד השנייה עם רווח, פשוט כזה ברווח הרוחב המותניים שלכם. ואתם הולכים לא להישען עם המרפקים שלכם על הרגליים ולשים את הראש, אלא אתם הולכים לשבת עם הידיים בצורה פתוחה, זאת אומרת, ידיים לצידי הגוף, בצורה פתוחה, וגב זקוף. וברגע שאתם מתחילים להרגיש במהלך השיעור, שאתם מתעייפים או משהו כזה, או פתאום לא קולטים את מה שקורה, תשימו לב שאתם עדיין יושבים ככה, ואם לא, אז תחזרו לזה. פתאום כולנו התחלנו לשים לב שברגע שאנחנו באמת מתעייפים ושמים לב לאיך אנחנו יושבים, אנחנו פתאום מתיישרים בחזרה, ואז פתאום משהו קורה בראש, איזשהו סוויץ', ועוד פעם, חוזרים כאילו אנחנו בתחילת השיעור, ברמת הקליטה, ברמת הערניות, ברמת הפרודוקטיביות. פתאום הייתי, פתאום הרבה יותר מעורבת בכל מה שקורה. אז הבטחתי לעצמי שגם בצורת עבודה שלי, אני לא הולכת יותר לשבת על מיטה או על ספה ולעבוד עם המחשב, אני הולכת לעשות את זה באותה צורה. בשביל להיות כמה שיותר מעורבת, וגם עכשיו כשאני מקליטה לכם את הפודקאסט, אני יושבת בדיוק באותה הצורה, ואני באמת מרגישה שמשהו שונה בצורה שאני מקליטה ככה את הפודקאסט, ולא על המיטה כמו שהקלטתי לכם את הפרק הראשון. וזה בדיוק משהו שאני הולכת לקחת איתי לארץ, אם זה כשאני אתחיל את התואר שלי, או בכל מיני סביבות עבודה כאלה ואחרות, פגישות וכדומה. טוב, אהובים שלי, היה לי כיף איתכם ברמות. אני חושבת שזה פרק שאני הולכת להקשיב לו בעצמי בשביל לבדוק את עצמי שאני מיישמת את הדברים האלה, ואני מקווה שזה עזר לכם ומצאתם איזה שהם טיפים שאולי אתם מרגישים שגם אתם צריכים להתחיל וליישם ולשלב בחיים שלכם. אני בהחלט אתחיל. ואם לא, זה גם בסדר ומצוין כיף לי ברמות ותודה שאתם הקשבתם עד לכאן. וזהו, כמובן, אם אהבתם וקיבלתם ערך מוסף, אז תשתפו, תשימו לייק, תעקבו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. אוהבת אתכם ברמות. נשיקות.